פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית. היי יגאל, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים?
טוב, טוב, שאני שמח כרגלנו.
אני שמח.
איך אתה?
אני לא מתלונן. אני עושה תהליך של שינוי עם עצמי כרגע מהוורקוהוליזם שלי, ואני מתרגל על עצמי בצורה מוצלחת יחסית להוריד קצב היקפים של עבודה, ואני לומד להגיד לא, שזה אירוע חדש, ואני חשפתי ממש לאחרונה את הסכמה שגורמת לי כל פעם שבאים אליי עם רעיון שקשור לעבודה או למיזם עסקי, למרות שאתה אחד מאלה שמשלמים את המחיר באיזשהו מקום, אבל לא משנה, בשותפות שלנו. אבל באמת, אני אתמול הייתי בפגישה ואני התקשרתי אחר כך ואמרתי לא, ואני באמת מפנה לעצמי יותר זמן, וזה תהליך נחמד, אני מצליח באמת לעשות שינוי ולהתמיד בו. אז אני באמת מרוצה.
האמת היא שיגאל קרוב, ברנס באחד ה... ממש יחסית בזמן האחרון, המציא במרכאות כפולות כלי חדש. הוא קורא לו The No Tool.
וואלה, מגניב.
כן, זה לא הכלי שהוא לא, לא כלי, אלא הכלי להגיד לא.
זה נורא קשה.
כן. בייחוד אנשים שרוצים קצת לרצות וקצת למצוא חן, או שהם מאוד אמביציונרים, להגיד לא זו משימה. איך עושים את זה בלי לוותר ובלי לפגוע? אתה יודע, מתוך התפיסה של אני חשוב, אתה חשוב, וההחלטה שלנו חשוב.
זה כל כך נכון, היכולת להגיד לא. עכשיו, בסופו של דבר, אם אני לוקח את זה לרובד של הסכמה, אז אצלי זה הסכמה שלא לאכזב. כאילו, אם אני אומר לא למישהו, אני מאכזב אותו. זה בא מעולם של ריצוי באיזשהו מקום, למרות שאני לא בן אדם מרצה, אבל אני בן אדם שרוצה להוכיח שאני מצליח, שאני יכול להצליח, או שאני... ושבאים אליי...
כן, אז זהו. אני כן מרצה, אני לא מרוצה, הופך את זה למשהו של שחור לבן, שהוא עיוות חשיבה בפני עצמו. האמת שכולנו קצת מרצים וקצת לא מרצים, אולי לא כולנו, אבל רובנו קצת מרצים וקצת לא מרצים, כי זה איזשהו... בסוף זה איזשהו ציר, כמו אני אומר את זה על דת.
אבל אני צריך להקשיב לפודקאסט הזה, יש לו, השם שלו זה טו להגיד לא, או שבתוך פודקאסט...
לא, אבל בסרט שלו אני מניח שאפשר למצוא את זה, The No Tool.
נורא מעניין, כי אני חושב שזה כלי נורא נורא חשוב. אני חושב ללמוד להרגיש לא ולא להיות השם, ללמוד להרגיש לא ולא... להרגיש שאני מאכזב את אחר או מאכזב את עצמי, כלי נורא נורא חשוב. והרוב האנשים שהם חרדתיים
מתקשים,
כן, מתקשים להגיד לא לדברים מסוימים. כמובן יש דברים שקל להם להגיד לא, לעשות משהו מסוכן,
כן, ברור.
אבל הם לא רוצים לאכזב, הם רוצים לרצות, הם לא רוצים להתאמת, הם מפחדים להתאמת. יש הרבה סכמות שיכולות בעצם להתעורר כתוצאה כי שבאים לבקש ממני משהו, זה at risk situation, או שנוצרת לי הזדמנות לעשות משהו, זה at risk situation, זה בעצם מאתגר את הסכמה שלי, ואז זה מאוד נפוץ שהסכמת כולה שלך, או אחת הסכמת כולות שלך, יתעוררו,
יקפצו.
ובסופו דבר תיקח את ההחלטה לא בגלל שאתה רוצה, אלא בגלל שאתה מרגיש שאתה צריך, בגלל החמץ. ופה יכולת להגיד לא למה שאני לא רוצה, היא נורא חשובה. עכשיו, בואו ניכנס לשאלה מה אני באמת רוצה. וזה גם תשובה מורכבת, כי אני רוצה להרגיש טוב. בסדר, אז בוא נחזור, אני בוחר להרגיש טוב. אז אם מה שנמצא כנר, או איך אומרים לזה, הדבר שבראש המחנה, נס בראש המחנה, לא, לא, יש לזה... מיציאת מצרים, יש את מה שבראש המחנה, האור בראש המחנה, לא זוכר.
עמוד האש, או עמוד העשן ביום.
משהו כזה. אז, וואי, זה מדהים כמה אנחנו, אני לפחות רחוק מהדת. אז הדבר הזה שנמצא בראש המחנה, אז הוא בעצם משפיע על היכולת שלנו להגיד לא. כי אם אני בוחר להרגיש טוב, וזה המוטיבציה שלי, זה בעצם האידיאולוגיה שבחרתי לעצמי. כמובן מותר להגיד כן, ורצו להגיד כן, אבל... אני יכול גם להגיד לא לדברים שהם לא מייצרים לי את השאיפה שלי. עכשיו, שוב, פה זה עניין מורכב, כי יש לנו הרבה צרכים, ויש לנו הרבה הרצונות שלנו.
כן, פה אתה בעצם מערבב בין ההחלטה להגיד כן או לא, לבין היכולת לממש את ההחלטה.
גם, אבל אני כרגע מדבר רק על שלב ההחלטה. בסדר? ברור שאם דבר שאני רוצה, שאני שואף להגיע אליו, זה הרמוניה, והרגשה רגשית טובה. וזה הדבר שנכנס לתוך מערכת קבלת ההחלטות, כי בסופו של דבר, יש פה טבלת רווח והפסד פנימית שאני רוצה לעשות לעצמי. ואני רוצה שהיא תהיה מדויקת. אני לא, כי חלק גדול מהאנשים יקבלו החלטה על סמך, כמו שאמרתי, סכמת כולה, הרגשה, איזושהי, לפעמים חושבים שאין להם בכלל את זכות הבחירה, שמובלים לתוך אותה סיטואציה. ולכן בתוך הרגע שאני רוצה להחליט, אני יכול להחליט אם אני רוצה להגיד כן או לא, ושוב, זה בהתנהגות, זה נחזור לאדלר, הלשון של הפה והלשון של הנעל, אני, נגיד כן, זה אומר אני עושה, אני מתנהג ככה, אני הולך לשם. ופה המורכבות של הנקודה הזאת היא לנסות, עכשיו, בתמהיל של ההחלטות האלה, מה אני עושה בסופו של דבר, או איך אני פועל, היא מאוד מאוד רלוונטית להצלחה שלנו, או לרווחה הנפשית שלנו, או לפרנסה שלנו, או לזוגיות שלנו, כמעט כל דבר קשור לאותם החלטות שכן, לא, אני אתחתן איתה, אני לא אתחתן את זה, שאלה מאוד גדולה, יקנה את הבית, לא יקנה את הבית, יקח את העבודה, לא יקח את העבודה. ייתן סתירה לילד, לא ייתן סתירה לילד.
אל תיתן. אני אעזור לך.
ואני יכול להגיד לך שאני, כבן אדם שלא נותן סתירות לילדים שלי, המחשבה פעם אחת לפחות עברה לי בראש. גם
זה בסדר.
אבל אני מקבל החלטה לא לתת לו סתירה עם המחשבה החמומה שלי, אומרת יאללה כף. הוא מעצבן אותי עד רמות של לתת כף. עכשיו הוא גדול כבר יחסית, כמובן הוא ירביץ לי חזרה, אבל זה לא משנה. אבל בדרך הזאת, עכשיו הנה, רוב הפעמים, אתה אומר, הנה, פה קל לך להחליט. אתה אומר, אל תיתן סתירה. אבל יש הורי אחר, והיו לי מטופלים כאלה שהחליטו אחרת, עד שזה הגיע לפתחו של בית משפט, ששלחת איש לטיפול. בסדר? אז פה בקטע הזה, יש לנו בעצם יכולת מאוד גדולה להחליט על המעשים שלנו, למעשים שלנו יש משמעויות. ולכן, אם אני חוזר רגע אחורה ואני רוצה לקבל החלטות שהן טובות לי, ואם דבר שאני שם בראש המחנה, בראש סדר החלטות שלי, בראש היררכיית החלטות שלי, שאני בוחר להרגיש טוב, ואני בוחן את ההחלטה שלי על פי זה, זה מצוין. דרך אגב, אני חייב לעבוד בשביל להרגיש טוב, כי אם אני אשב בבית ולא אעשה שום דבר.
מסכים איתך לגמרי. תהליך קבלת ההחלטה, כדי שיהיה מדויק ונכון לי, כדאי שהוא יתבסס לא על מה שאני מרגיש באותו רגע, כי זה שאני מרגיש משהו לא אומר שהוא נכון, אלא יותר על העולם הערכי שלי, של מה נכון לי ומה פחות נכון לי בסיטואציה.
לגמרי, העולם הערכי שלי, ואנחנו נוגעים בזה בפודקאסטים האחרונים המון פעמים, סולם הערכים שלי, העולם הערכי שלי, הוא מאוד מאוד משמעותי בקבלת ההחלטות שלי על הפעולות שלי. והוא גם מאוד מאוד, ואתה אמרת את זה בפודקאסט הקודם לפניו, שקונפליקט בערכים מייצר לנו הרבה פעמים את ההרגשה הרעה.
נכון.
ולכן, עכשיו, בגלל שיש לי קונפליקט בערכים לפעמים, כי אנחנו מורכבים, אנחנו לא חד-ממדים, מעט מאוד אנשים שאני מכיר הם חד-ממדים, ונורא קל להם בעצם, יש להם אידיאולוגיה.
מאוד קל, מאוד קל לצייר אדם כמרכב, אבל אף אחד מאיתנו הוא לא מרכב.
אין, לא, יש אנשים ש... אני חושב שיש אנשים שהם יותר פשוטים, יש אנשים שהם יותר מורכבים, זה בסדר, אבל מרכב לא קיים. ולכן, כל קבלת החלטה שלי, ופה דווקא אנחנו מאוד מאוד חוזרים לבסיס השיטה שלנו, כי הבסיס השיטה שלנו, אני מחליט מה אני מרגיש, אני מחליט מה אני עושה, אני מבסס את זה על ידי המחשבות שלי, אני מבסס את זה על ידי המעשים שלי, אבל פה אני עוד לוקח, אנחנו לוקחים אותם רובד אחד יותר גבוה, שאני בעצם רוצה לסרטט איזשהו מתודה, אסטרטגיה שלי פנימית, מה האסטרטגיה שלי אל מול העולם, אל מול עצמי. ובסופו של דבר, לפרנס, להיות שומר חוק, יש דברים שהם די ברורים לנו, שהם בתוך הנורמה האנושית. אבל יש דברים שיש לי הרבה זכות בחירה, בסדר? למשל המינון. בסדר? רוב, הרבה אנשים מתבלבלים במינון, הם אומרים, אני צריך לפרנס. ואז יש להם סכמה של חרדה כלכלית או חרדה קיומית, אז הם עובדים קשה מדי. בסדר? אני צריך להנות. אז הם יידרדרו, הם אוהבים לשתות כמוני, אז קל להם נורא להידרדר לאלכוהוליזם, אני נורא אוהב לשתות בירה ונהנה מזה. אז זה קל לי להידרדר כביכול לתוך שתייה שמביאה לי הנאה. עכשיו, הנאה הזאת, דרך אגב, אני לא מאמין בכלל שאסור ליהנות מדברים שהם כאילו לא בסדר. אני מאמין שאני יכול לשתות וליהנות, אבל המינון, כמה אני רוצה לשתות, כמה אני רוצה לעבוד, כמה אני רוצה לתת מעצמי, לילד שלי, עכשיו ההורי הישראלי, או אמא הישראלית, או אבא הישראלי, הרבה פעמים הם באוברדוינג מאוד מאוד גדול, אל מול ההתערבות שלהם והדאגה שלהם העודפת לילדים שלהם.
זה בדיוק הטריק, שגם אם אתה מסתכל מתוך עולם ערכי, ולא מתוך בא לי, לא בא לי, אז מתעורר איזשהו ערך, עובר לראש המחנה, להיות עמוד האש בראש המחנה, ועכשיו אני פועל לפי הערך הזה. ואז זה הופך להיות שחור לבן. וכמו שאמרת מקודם, אנחנו אנשים מורכבים, יש לנו הרבה ערכים והרבה אנטי ערכים, ערכים שלא, והחוכמה היא למצוא את האיזון.
ויש לנו הרבה אג'נדות, עכשיו, שהאג'נדות הן סותרות. עכשיו, בגלל שאני בא ואני אומר לך, אנחנו מפשטים לכם את הדברים, ופה זה הגאונות של ברנס, אני חי את זה. הדבר שעומד בעיניי, כדבר המוביל להחלטות שלי, וגם אתה חי ככה לדעתי, זה להרגיש, בוחר להרגיש טוב. אתה בחרת, אני חושב שלא משתף יותר מדי, תעצור אותי, אבל היית אדם שעבד בתוך ההייטק, עם מזכורות מאוד מאוד גבוהות, ניהלת חברה, החלטת להמשיך בתוך המסלול הזה, ובאיזשהו שלב, מסיבות שלך, בחרת ללכת לאורח חיים אחר.
איזונים.
איזונים. וזו החלטה, החלטה שהיא אמיצה בפני חלק מהאנשים לדעתי, היא החלטה שהיא היא, היא, היא בעצם נכונה לך. עכשיו, ובסופו של דבר שאני מסתכל על העובדה שהייתי הורה באובר התערבות לילדים שלי, והיום אני פחות. עכשיו, הייתי מסתכל על העובדה שאני חייב לפתור בעיה כל הזמן, אני בן אדם שיש לו הרבה עיסוקים, הרבה אנשים סביב, וכל הם באים אליי לפתור את הבעיה, ואם אני לא פותר את הבעיה, אני לא בסדר. אז אני לא יכול לפתור את הבעיות של כולם כל הזמן, אני יכול לפתור בעיות שבא לי, שאני רוצה, שזה מתאים לי, בתוך האידיאולוגיה שלי, ובסופו של דבר, כדי שאני אוכל באמת להרגיש טוב, אז אני רוצה לחיות חיים שהם, יש בהם גיוון של פעולות שאני צריך לעשות, בסדר? בסוף אפילו אקטיבציה התנהגותית הכי בסיסית לתיקונים שאנחנו לומדים אותם את זה. ויש פעולות שאני צריך לעשות, בסדר? אני חיים במדינת חוק, יש לי חשבונות, יש לי הוצאות, יש לי הכנסות, יש לי עסקים ועניינים. ויש דברים שאני רוצה לעשות, לפעול לעשות, כמו ללכת לשחות או... דרך אגב, דבר שלא עשיתי בעבר זה לטפל בעצמי. אז הנה, עכשיו אחרי 3 שנים עשיתי טיפול בשלושה.
טיפול שיניים.
זה חשוב, כי... אז גם על לטפל בעצמי אני צריך לעשות, אבל אני עושה את זה כדי לשמור על האושר שלי, על רמת הבריאות שלי, על התזונה שלי, היא מאוד חשובה, דרך אגב, כי פעם הייתי מאביס את עצמי, אני מכיר את סיפורי הבורקס שלי, מאזיני הפודקאסט, חלקם לפחות. בשומן טרנס ומלח וסוכר. אז לא הייתי מרגיש טוב אחר כך, אז דיברת על אלכוהול, הבסה באלכוהול, אתה לא ישן טוב, יש לך אחר כך הנגוב. אז אני לא מוכר, עכשיו, ופה, אז למצוא את המינון, כי הבעיה זה הבירה השלישית, הבירה השנייה היא הדבר הכי טוב בעולם, הבירה השלישית, הרביעית והחמישה, זה נורא כיף לשבת עם חברים הכי טובים שלך בעולם ולשתות 5 בירות, מדהים אפילו. אז פה, ופה אני יכול לעשות מינון, אפשר ליהנות משתי בירות, אפשר ליהנות גם לעשות לפעמים משימות מאוד סיזיפיות, אחרי כמה שנים אנחנו סידרנו את התיקים, לכולנו בבית יש את התיקים של כל המסמכים ש... נאספים ונאגרים לנו מהלך שנים, ואין לנו זמן אף לסדר את זה. אז אפילו דבר כזה שהוא הכי סיזיפי, הכי מגיל בעולם, עשה לי הרגשה טובה אתמול שהתחלתי להיפטר ממלא מסמכים שלא הייתי צריך. אז פה אני לוקח את זה כדוגמה, עכשיו, מה מוביל בתור לב ההחלטה, זה שאני רוצה שרוב היום שלי אני אהיה עם הרגשה טובה. הרגשה טובה.
לא רגע. להרגיש טוב ומוכן לעבוד בשביל זה.
נכון, ואני מוכן לעשות בשביל זה דברים, ואני מוכן, ופה אנחנו חוזרים ללא, לוותר על דברים. בסדר? כי, ואני אגיד משהו ש... אנחנו גברים, תקפוץ מול ה... תתפרץ לחדר שלי במלון בחורה יפהפייה וזה וזה, ותרצה לעשות את כל הדברים בעולם. בסדר? אני יכול לבחור להגיד לא. בסדר? אני... יכול לבחור להגיד כן, יש לזה מחיר, גם ללא יש מחיר, חברים צחקו עליי, אבל בסופו של דבר, אני יכול לבחור לוותר על דברים, בסדר? אבל זה לא רק לוותר על דברים שעושים לי רק סבל, או לוותר על דברים שעושים לי רק את ההנאה, בסדר? ההנאה כאילו הרגעית הזאת, אנחנו מזלזלים בג'וינט, או ה... לא יודע מה, המסאז'. אז פה, אז מה לבחור להגיד, וזה מתקשר נורא, ופה ברגע שאני מסדר את העולם שלי, ושוב, הטכניקות האימוניות הפשוטות הן עוזרות לנו בזה, מטרות ארוכות, מטרות בינוניות, מטרות קצרות מועד, אבל זה יותר מדי סכמטי, אני חושב שאפשר פשוט לבחון כל החלטה שלי בצורה מהירה יחסית, אם זה מתאים לי, אם אני רוצה את זה. אם אני באמת...
אם זה מתאים לי ואם אני רוצה את זה, לא בהכרח על בסיס של איך שאני מרגיש ברגע זה, כי יש סיכוי טוב שאתמול כשבחרת לסדר את המסמכים בתיק, יש סיכוי, אני לא יודע, תגיד לי אתה, שהרגע של לקום מהספה זה לא בדיוק היה הדבר שהוא בראש מעניינך, או כשאתה יושב עם חברים וסיימת את שתי הבירות, אז יכול להיות שדווקא... לפתוח את הבירה השלישית או למזוג אותה זה משהו שרצית. החוכמה היא לא להיות עבד של הרצון, אלא להיות קשוב לערכים, לצרכים, לנכון לא נכון, לשאיפות, להבין את המחירים, לעשות את אותו רווח והפסד מאוד מהיר, מאוד סימולטני תוך כדי החיים הרבה פעמים, אבל כן להיות ער לזה. זה לא רק רוצה לא רוצה, בא לי לא בא לי.
מתאים לי, נכון לי, יעיל לי.
אז זה במגרש של השיקולים לקבלת החלטה להגיד לא. אגב, יש לי, אני הרבה פעמים, הרבה מטופלים שלימדתי אותם סוד, אני אולי אפילו הזכרתי אותו באחד הפודקאסטים, יש משפט קסם, שמאוד מאוד עוזר לאנשים, זה משפט נורא פשוט של 6 מילים, 2 אותיות, אמרתי לך אותו פעם?
לא.
לגרום לעצמך לעשות דברים.
לגרום לעצמך לעשות דברים.
כשאתה מרגיש תקוע, כשאתה... זה משפט קסם, שאם אתה אומר אותו מספיק פעמים, אתה צריך להקשיט. אמרתי 6 מילים, 2 אותיות, אתה צריך מאוד מאוד להקפיד על החוקים והכללים במשפט הזה. אבל אם אתה אומר אותו לעצמך מספיק פעמים, הוא עובד כמו קסם. באמת, ככה, כמו קסם. בלי כפתור קסמים אנחנו מלמדים, אז זה כזה. החוקים הם שאסור לשנות אף אות, אסור להגיד אותו לאף אחד אחר, וכדי שהוא יעבוד, אתה צריך להגיד אותו לעצמך לפחות 100 פעמים ביום.
אני סקרן עכשיו.
אבל זה מתוך מחויבות, אני אומר לך, זה כאילו,
אני
זה מתוך
מתחייב,
מחויבות.
אני נשבע
המשפט הוא נורא, המשפט הוא פשוט, אז מה אם לא בא לי?
אז מה אם לא בא לי?
אז מה אם לא בא לי, זה משפט שאם אתה, אסור להגיד אז מה אם לא בא לך, אתה לא יכול להגיד אותו למישהו אחר, אתה לא יכול להגיד אותו לבן שלך, לאשתך, לעובד שלך, זה לא עובד אותו דבר. אבל כשאתה אומר אותו לעצמך מספיק פעמים, זה בהחלט כוח מניע.
אז תסביר לנו, אז מה אם לא בא לי? מה היעילות שלו?
אם אני יודע שנכון לי לעשות משהו, או שנכון לי לא לעשות משהו, אבל לא בא לי. בא לי נורא לפתוח את הבירה השלישית, או הרביעית. בא לי נורא להגיד כן לטלוויזיה כשהיא שואלת אותי אם אני עדיין צופה. או כשבנטפליקס מתחיל לרוץ הסרגל הזה של לצפייה בפרק הבא, בא לי נורא לחכות ולראות גם את הפרק הבא ולעשות בינג' עכשיו של סוף שבוע שלם. בא לי. או לא בא לי לקום עכשיו להתארגן וללכת לשחייה לעשות 50 בריכות. לא בא לי. אבל אני יודע שזה הדבר הנכון לי, אז מה אם לא בא לי? זה בדיוק, בדיוק התשובה.
משפט נפלא. משפט נפלא. אני באותם מקומות, זה נכון לי, אני עכשיו גם בהתמכרות לאיזושהי סדרה בנטפליקס, אז מה אם לא בא לי, נכון. מצוין.
כן. תזכור שאתה לא יכול להגיד אותו למישהו אחר, זה מטריס ומעצבן. הוא יכול לבחור להגיד זה לעצמו.
לא, ברור, ברור, אז מה אם לא בא לי, זה משפט נפלא לפני, נכון. אז מה אם לא בא לי לאכול טבורי כסבא.
לא בא לי לוותר עליו.
לא בא לי לוותר עליו.
עכשיו, לגבי איך לעשות את ה... איך להגיד לו, אחרי שהחלטתי כבר, אז הסוד הגדול הוא לא לחשוש, אחד, לעמוד על שלי, to stand my ground, ושתיים, לעשות זה עם המון סטרוקינג. כי הרי כשאני לא רוצה להגיד לא, זה בגלל שאני רוצה לרצות.
אני מסכים לגמרי. אני מסכים גם, דרך אגב, ופה חמש תקונות התקשורתי הם מאוד מאוד יעילים לנו.
בדיוק.
אני מרגיש לא נעים, שאני אומר לך לא. אני אקח את הדוגמה של אתמול, פגשתי חברה שהיא עושה איזשהו פתרון קסם של אנרגיה, פיזיקאים, אנשים סופר רצינים, גייסו הרבה כסף, ובסופו של דבר, אחד המשקיעים שהוא גם בבורד שלהם הוא חבר ממש טוב שלי והוא ביקש ממני ללכת לעזור להם. זו חברה שאם היא תצליח, היא יכולה להיות שווה אינסוף כסף. ובאמת אני יכול לעזור להם. והמחיר של העזרה להם שאני צריך לעבוד, ואותה שעה, שעה וחצי שאני הולך לשחות, אז אני אלווה את החברה הזאת כדי לעזור לה לגייס את הכסף הגדול הבא. ובחרתי להגיד לא. ואותו בנקאי השקעות שהייתי בחדר שהבאתי איתו, אמרתי לו, אומר לי למה, אבל אתה יכול לקבל 0.5% מהחברה הזאת, יכול להיות שווה טריליון דולר אולי, או 500 מיליארד דולר, או, אתה יודע, זה סכום אגדי של כסף. ואז המחשבה שעוברת לי בראש, איך אני אפספס את ההזדמנות הזאת, או 0.5% מחברה שאם היא תצליח יכולה להיות שווה אינסוף כסף, זה סדר את העניינים שלי פחות או יותר. אז איך להגיד לא לעצמי, מתחיל בזה. ואחר כך נדבר איך להגיד לא לבן אדם השם. והרגשתי כמובן חרדה, והרגשתי פספוס. אבל אמרתי לעצמי עדיין, שאני בוחר לשמור, איך אמרת, אז מה אם לא בא לי? שאני בוחר בעצם לשמור כרגע על האיזונים שלי. ואני לא רוצה להעמיס את עצמי עוד פעם, ואני הצלחתי להוציא מהדברים שלי דברים שהעמיסו אותי. וגם בשביל ל-50 מיליון דולר עוד 5 שנים, אולי, סבירות מסוימת, אני לא רוצה עכשיו להעמיס את עצמי, ואז טיווחתי לעצמי פשוט את המשפטים האלה, בתוך השיח הפנימי שלי. והפסקתי להרגיש חרדה ואכזבה ופספוס, והתחלתי להרגיש טוב חזר. עכשיו, מה אמרתי לאיש שדיברתי איתו אחר כך? אמרתי לו בצורה מאוד מאוד אותנטית, אמרתי לו אני מרגיש קצת לא בנוח, אולי אני קצת מעצב אותך, אבל אני הרגע לא יכול להכניס עוד משהו לתוך החיים שלי, כי אני מאוד עמוס, ואני אשמח לעזור לך בהפנייה, בקשר, אנשים שהבאתי איתי לחדר, תיקח את זה משם, כאילו, מה שנקרא free of charge, ותיווכתי לו את הלא, אז הוא לא היה מאוד מרוצה, אבל הוא גם היה, הוא לא שונא אותי עכשיו, ואני בעצם שמרתי על הגבולות שלי, אל מול, איתו עכשיו גם העסק הזה הוא מעניין, בסדר, זה, אם הייתי נכנס לזה סיפור מעניין, זה לא איזה דבר שדורש ממני לעבוד במכרה.
ואני מניח שגם את זה אמרת לו, שזה עסק מעניין, ושבאמת יש לו פוטנציאל, ושזה מרגיש לך קצת, בעצמך קצת פספוס אולי.
נכון, זה הסטרוקינג, להגיד לו שאני מאמין בעסק שלו, ותודה שאתה
כן.
משהו. ואמרתי לו, אני מאמין בחברה, אבל אני לא יכול. כי אין לי את אני עמוס, עכשיו אני באמת עמוס, אני עמוס כרגע בלהרגיש טוב. לא ב...
תחשוב על רב חובל, על קפטן של ספינה, שלא נעים לו, אז הוא מוותר על האיזונים. הספינה תטבע.
נכון, אם לא נעים לספינה, והיא מוותרת על איזונים. ולא נעים, הלך למילואים, עוד משפט שלי עכשיו. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שלא נעים, זה אחד מהאנרגיות הכי חשובות שיש לנו בטיפול. לא נעים זה אחד מהדברים הכי משמעותיים בלייצר מוטיבציה אצל אנשים. והלא נעים הוא צודק גם, בסדר? עכשיו, אבל בסופו של דבר, תהיו מודעים לזה, שאם המוטיבציה שלכם באה בגלל לא נעים, זה לא בהכרח בגלל שאתם רוצים את זה. עכשיו, אני משתמש בלא נעים בתוך הטיפול הרבה, כי אני מייצר אלמנט מול המטופל שלא נעים לו שהוא בא בלי שיעורי בית, גם הורים עושים את זה, וזה מייצר לו מוטיבציה לבחור לעשות שיעורי בית. בסדר? כי זה מה שגיל אומר, למה לא בא לי? בסדר? ופה אנחנו, שימו לב אם הלא נעים אפיל אתכם, כי יכול להיות שהוא יפיל סכמה שלילית שכרגע מביא אתכם להחלטה שאתם לא רוצים בהכרח, ואתם רק פועלים בגלל שלא נעים לכם מהצד השני.
ואז נהיה לא נעים.
נכון. ואז יכול להיות שאתם עושים דברים שהם אחר כך יובילו אתכם מקומות שאתם לא רוצים להיות. לא נעים לי להגיד לחבר, לחבר שיושב שותה איתי בירה, למרות שאני באמת מבין שבירה השלישית והרביעית כבר תעשה לי טוב. הוא אומר, יאללה, עליי, אני מזמין אותך לבירה. לא נעים לי להגיד לו, אני לא שותה איתך עוד בירה. זה טוב, זה רע, אני יכול לבחור, בסדר? ופה בסופו של דבר, ההפעלה של הלא נעים שאני מופעל ממנה, יש לה יתרונות, כי היא עוזרת לי לעשות דברים שלא בא לי. אבל יש לך חסרונות, כי, ותהיו מודעים לזה, וזה בסדר שלא נעים לכם לפעמים, זה בסדר שאם אתם גם עשיתם משהו שהוא פגע במישהו, או שלא נעים לכם מזה, וזה בסדר. דרך אגב, מטופל שבא אליי, מבזבז לי את הזמן, אני לא מכין אישורי בית, כי הוא, אז אני מרגיש שמזלזל בי, שוב, כמובן זו דוגמה בינונית, כי יכול להיות שמטופל לא מכין אישורי בית כי יש לו התנגדות, צריך לעבוד על ההתנגדות שלו, אבל אם הוא לא מכין אישורי בית כי הוא לא בא לו, זה קשה לו, והוא הבטיח לי להכין את השיעורי בית, אז זה לא נעים, זה אנרגיה חשובה. אז פה שימו לב על הלא נעים הזה, הוא גם מנגנון אוטומטי, לא נעים לי, אז תעשו דברים שנעימים לכם, אבל אתם יכולים לעשות גם דברים שלא נעימים לכם, אחרי שם שכל, כי אם הלא נעים הזה דוחף אתכם לעשות משהו שחשוב לכם, מקדם לכם, שומר על הבריאות שלכם, במסגרת האידיאולוגיה שלכם, יגרום לכם בסופו של דבר להרגיש טוב, כי לא נעים לי מאשתי, שביקשה ממני 100 פעם לסדר את המסמכים. אז סידרתי אותם בסוף. אז פה זה נקודה מאוד מאוד משמעותית, הלא נעים, תרתמו את הלא נעים.
לטובתכם. ותחשבו על השדרנית, לי נעים.
נכון, לי נעים. את הפרק, אני ראיתי אותו, עם הסקנה הקפואה, והיא דיווחה בפאטוס, ואז היא אמרה, כאן לי נעים. וזה היה נורא נורא, זה אמיתי, כאילו. אבל היא באמת בכל מקסימה. עכשיו, אז אני חושב שחפרנו או הקדשנו מספיק בנקודה הזאת, ואני חושב שגם גיל נתן לנו בכלי טוב, ואני חושב שהמודעות, ההשלמה עם העולם הערכי שלנו, לזהות את הקונפליקטים הערכיים שלנו, לייצר מטה-קוגניציה של ערכים אל מול השאיפות שלנו, שתהיה פירמיד היררכיה, כאילו במטה למעלה, בפסיק המשולש, אצלי זה מוכרים להרגיש טוב, בסדר? זה יכול להיות משהו אחר אצל אנשים שונים, אחד חום אני חשוב לי להצליח בקריירה, זה גם תלוי בגיל שלך ובמעמד.
זה בדיוק, זה אפילו יכול להתחלף לאורך ציר החיים. תראה מה קרה לנו מעניין, חשבנו לדבר על דבר אחד בפרק היום, ובסופו של דבר יצא פרק בנושא מאוד מאוד חשוב, שפוגש הרבה מאיתנו הרבה פעמים בחיים, ואחרי מה שתכננו, ופשוט כי זה הסתדר לנו עם העולם הערכי, וזה היה לנו נעים.
היה לנו נעים. מדהים גיל. עכשיו, ביום שישי היה כנס, והגיעו די הרבה אנשים לכנס בווינגייט, נניח עשרות 40, וקיבלנו פידבקים מדהימים על הפודקאסט שלנו, מהמון המון אנשים שהיו שם.
אני אפתיע אותך, אני אשתף אותך שקיבלתי פידבק מעולה על מה שקרה ביום שישי בלי שהייתי שם.
כן, איזה יופי. אז, ואני דווקא הרגשתי שהדגמת טיפול לא עבדה לי ממש טוב, אבל זה בדיוק האופר ביקורתיות שלי. אז אני באמת מזמין אתכם לא רק להקשיב לנו, אלא גם תפיצו את הבשורה. אם יש לכם חברים, או אנשים מהקורסים, או אנשים אחרים, תמליצו להם להקשיב לפודקאסט, כי באמת הבוגרים שלנו שהיו בכנס, באו וסיפרו לי דברים נפלאים שזה עוזר להם, הם למדו להכיר אותנו, אותי ואותך גיל. ושוב, אני מזמין אתכם ומעודד אתכם גם לכתוב לנו, לתת לנו פידבקים, שנלמד. אני חושב שאנחנו נקדיש אולי כמה פודקאסטים על דבר שהתחלנו לעבוד עליו בהדגמת טיפול, זה היה על יחסים. אני חושב שיחסים וכלים בתוך היחסים, וכלים מתקדמים בתוך היחסים, זה דברים שמטפלים צריכים. אני חושב שחלק גדול מאוד מהבעיות שאנשים מגיעים איתם לקליניקה, הם בגלל תקלות שיש להם בתוך היחסים שלהם.
ואני אגיד עוד משהו, הטיפול מצליח יותר או מצליח פחות, בזכות מיומנות ביחסים.
הטיפול מצליח.
אז הרבה פעמים אנשים מגיעים בגלל בעיות ביחסים, ויחסים, יכולת טובה לנהל יחסים מאפשרת טיפול איכותי יותר. זה גם וגם.
עכשיו, הם סחטו ממני לעשות קבוצת הדרכה, אז אני עושה קבוצת הדרכה, אז תפנו אליי. אם אתם מעוניינים בהדרכה שלי, אז המייל שלי, אם מישהו מעוניין בהדרכה, אני אעשה קבוצה, אני מניח פעם בשבוע עכשיו. אנשים מבקשים את זה ממני כבר הרבה זמן, אבל כמה סטודנטיות, כמה בוגרות שכנעו אותי. אז המייל שלי האישי זה יגאל שער, YIGALSHR בג'ימל. אז תכתבו לי ואני מבטיח לחזור אליכם. אז זה שעה שבועית או משהו כזה, לא יותר מזה לצערי, כי שוב אני שומר על האיזונים שלי, אבל אני אשמח שתהיה קבוצה שנדבר את הכל שבוע. זהו, כרגע זה, אני חושב, עוד דבר גיל, שזה כבר אלינו היה, מהקהל, מהציבור, לוחצים עלינו מאוד לעשות הקורס יחסים שלנו סוף כל סוף.
אז, מחשבה לא רעה.
אז אני חושב שאנחנו, אם יש לך כוח, תגיד לי, אז נרים את הכפפה הזאת גם וננסה לראות איך אנחנו מקדמים את זה. נחשוב על הפורמט.
זה רעיון לא רע, בוא נקדם את זה אחרי ראש השנה, יהיה לנו קצת יותר פנאי. סוכות עצמו זה זמן טוב בשבילי להשקיע לא. בזה.
אז אם אני עסוקות בארץ, אז אפשר להתחיל להיפגש, אז הנה, יש לכם כמה בשורות. פודקאסט, תספרו לכולם, אני פותח קבוצת הדרכה, אז תפנו אליי, אני אסגור אותה די בקרוב, אז מי שרוצה, תפנה, כי זה יהיה, אני לא יכול לקחת כמה אנשים, אני יכול להקדיש לזה שעה, שבוע, אולי טיפה יותר, שעה ורבע. ואנחנו מתחייבים שאחרי הסוכות נתחיל לעבוד על קורס יחסים, הוא יהיה קורס קצת יותר ארוך, אני כבר מראש אומר שאחד מהסיבות שאני התעכבתי עם זה, שזה יהיה קורס יותר יקר, כי הוא קורס בקבוצה קטנה, והוא יהיה קורס של שנתיים, אי אפשר ללמוד את זה בחמש דקות. והוא יהיה מאוד 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 חווייתי, עם המון המון הדגמות. אנחנו נעשה, יש לנו בראש משהו, וזה על פי ברנס לגמרי, כאילו 100% ברנס בתוך הכלים. זהו, עוד משהו?
שיהיה לנו המשך יום נפלא, 99% ברנס, לא מה?
לא, אתה מביא את ה... אני פשוט אמרתי להם ששאלו אותי על עוד טכניקות ושיטות, ואני צר עולמי כעולם נמלה, אני מכיר CBT וברנס. אתה אדם עם...
כן, לא, אני פשוט, 100% זה הופך את זה לשחור לבן, אז בואו נשאיר את הטיפה אפור.
אתה מביא דברים נוספים, יש לך מאדלר, וברור שנכניס כלים שאנחנו נחשוב שהם יעילים גם...
כן. יש לנו יתרון שאנחנו שנינו חובבי איטים.
נכון, אבל אני חושב ששוב, אני פשוט קטונתי. אבל אני ראיתי שהכלים של טים ביחסים הם פשוט פנומנליים, בסדר? וכל שאר הדברים שאני נתקלתי בהם הם פחות ישירים ופחות קצרי מועד, ואני חושב שאפשר לעזור עם הכלים של טים ביחסים לאנשים מאוד מהר, ושוב, ליצירת אינטימיות, בסדר? יש לו ספר מדהים ליצירת אינטימיות, ואותם אנשים שמתקשים ומתקשות לייצר קשר, הם לקוחות
עדיין על השולחן שלי, אגב, שניהם. שני הספרים, יש Feeling Good Together ויש Intimate Connection.
אז אנחנו מתוך הספרים האלה והסדנאות, ואנחנו נעשה לכם קורס מנפלא, ושוב, תדבר עוד פעם על ספרים, שאנשים יכולים לקנות אותם, תתחיל לקרוא אותם.
שני הספרים של ברנס שמדברים על יחסים, זה אחד, Intimate Connection, והקודם, Feeling Good Together, אחד לבן, אחד סגול.
אנחנו נזמין את זה באמזון, דייוויד ברנס, Feeling Good Together, Intimate Connection. אז יאללה חברים, אז אנחנו ניפגש שבוע הבא, תודה רבה, גיל.
בשמחה, וניפגש ביום שני הבא על הבוקר. להתראות בינתיים.
בעזרת השם, ביי.